פינת התנ"ך של הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסקט, דברי הימים, על המקרא והמזרח הקדום, המצוי בכתובת אילן abc.co.il, וגם כאן, כרגע, היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
אני בטוב, ואתה?
אני טיפה חולה שפעת עונתית, אבל בשלבי החלמה.
אוי, תהיה בריא וחזק.
תודה, תודה, אני מתלוצץ עם אופי, כמו שנאמר. והיום נמשיך עם קומראן ונראה עוד הבדלים בנוסח המסורה לכתבי יד מקומראן, ויש מקרים בהם, כמו בתרגום השבעים או בנוסח השומרוני שנקדיש לו פינה מיוחדת בעתיד, שהתאימו צורות להקשר. במקום להסביר מה זה, אני אתן דוגמה. עכשיו, בספר ישעיה נכתב, ככה כתוב ממש ממש בתחילת ספר ישעיה, שרייך צוררים וחרבי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. שרח וגנבים זה ברבים, אבל לפתע עוברים ליחיד, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. במילת ישעיהו מקומראן נכתב, כולם אוהבי שוחד ורודפי שלמונים, כלומר, התאימו את הצורות להקשר. עכשיו, באותו אופן, בישעיה פרק י' נכתב, אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך, הכוונה היא למות תגלת פילסר השלישי, מלך אשור, מי שהביא בעצם את המרחב תחת העול האשורי. יש פה דימוי, שרון, יש פה דימוי ממש ממש יפה, כי משורש נחש יצא צפר ופריו שרף מעופף, ורעו וחורי דלים ואביונים לבטח הרבצו, והמתי ורעב שורשך, שימי לב שרון, מדובר בגוף ראשון, ושאריתך יהרוג, הופ, עברנו לגוף שלישי, בקומראן נכתב, ושאריתך אהרוג, חזרנו לגוף ראשון, כלומר התאימו את זה, והנה דוגמה אחרונה, גם כן מישעיה, מי ינוד לך, זה גוף שלישי, השוד והשבר והרעב והחרב, מי אנחמך, הופ, הנה עברנו לגוף ראשון, קומראן נכתב, מי ינחמך, חזרנו שוב לגוף שלישי, כלומר יש פה התאמה, והתופעה הזו משקפת גישה חופשית למדי של המעתיקים כלפי הטקסט. ואם משהו צרם להם בעין, אז הם על תקן אבשלום קודם של המקד, הם פשוט תקנו, לא הייתה להם בעין, זה ממש. עכשיו, מקרה ממש ממש מעניין יש ביחס לספר שמואל פרק א', אני סבור שזה מקרה מעניין, תכף זה כתוב, ותעלהו את שמואל הכוונה, אימה כאשר גמלתו בפרים שלושה, שימי לב שרון, יש פה שלושה פרים, ואיפה אחת קמח ונבל יין ותביאו בית אדוני שילו, והנער נער, עוד נחזור אל הנער נער הזה, והשחטו את הפר. עכשיו, עניין ראשון הוא, עניין, הוא פשוט משהו מתמטי פשוט. שרון, אני אמנם יש מדי ארוך, אבל חשבון כזה אני עוד יודע לעשות. העלו שלושה פרים, אבל שחטו רק פר אחד. לאן נעלמו שני פרים? אנחנו יודעים שחוק שימור החומר התקף גם אז. פתרון התעלומה עובר דרך תרגום השבעים, שם נכתב, און מוסחו טריאטונזנטי, משהו כזה, שזה בעברית פר משולש, כלומר, פר בין שלוש, לא בניגוד לעגל טרפז או משהו כזה.
כלומר, לא היו שלושה, אלא פשוט פר בין שלוש?
בתרגום השבעים כתוב פר בין שלוש, ועכשיו, השאלה...
אני קצת מקופף את העסק, בוא אני אגיד לך בינינו.
והשאלה אם תרגום השבעים תיקן את הטקסט כדי להתאים את המספרים, ראינו שהתופעה הזו קיימת, או שמה זה הנוסח העברי שעמד לפני המתרגם היווני, וסליחה, ובנוסח שלנו חל שיבוש, והנה בקומראן התברך שאחד מהנוסחים צודק, איזה מהם ביד מברר, שם נכתב, בפר בן בקר משולש, כלומר במקור העברי הכתוב פר משולש ולא פרים שלושה. מה קרה פה בעצם שרון? פשוט מאוד, אני מזכיר לך שרון, שפעם לא יהיו עמוד קריאה וגם לא יהיו אותיות סופיות, היה כתוב פר משולש. עכשיו אחד המעתיקים טעה והזיז את המם של המשולש.
כמו משלוש אולי פשוט.
אחורה אל הפר, וכך נוצר הנוסח פרם שלש, שזה אין דבר כזה, אז מיד נוספה המסורת קריאה שתבהיר מה כתוב שם, וזה הפך מפר לפרים שלושה. ופשוט מפר משולש זה הפך לפרים שלושה, ולכן במקור צריך לכתוב פר משולש.
אף אחד לא מקשיב להודעות בסוף, אז אין פה. אני מזכיר שמלבד הפינה פה, בשלושה שיודעים, יש את התוכנית הרגילה שלי, דברי הימים, וגם את איזה קטע תנ"ך עם נטע, ותכנים נוספים ומגוונים באתר. ומלבד זאת, קחו אותי להדריך אתכם בסיורים, ולהרצות אצלכם. כדאי.
עכשיו, שרון, בואי נשוב אל הנער נער. עכשיו, לא ברור מדוע חוזרים על זה, הרי ברור שהוא נער. עכשיו, היו שהציעו שיש פה תופעה תחבירית המצויה בשפר באקדית, זו שפה שמית כמו עברית.
זה לא הכפלה כזאת שאנחנו עושים גם היום? בוא נע, היה שם עניין.
במקרה הזה לא, כי התנ"ך הוא הרבה דברים, אבל הוא חסכן מאוד במילים. אין שם דבר, בסיפור המקרה אין שום דבר מיותר. לא חוזרים על משהו סתם כי בא להם.
זה אנחנו אומרים היום כפרשנים, כמובן. ככה אנחנו רוצים לקרוא את הטקסט הזה.
לא, אנחנו רואים, המקרא הוא חסכן, הסיפור המקראי, אולי פעם נעשה פינה גם על האומנות הסיפור המקראי, שהיא הכי חסכנית במילים, אין יותר חסכני מזה. אז עכשיו, אז יש כאלה שאמרו שזה אולי תיאור מצב, שהנער הוא במצב נער, מה שזה לא יהיה, ובקומראן מצאנו את הנוסח הבא, עם קצת השלמות, אז בסרגום 70, שים לב, והנער, הנה הנער הראשון, עימם ויבואו לפני אדוני, וישחט אביו את הזבח כאשר יעשה מימים ימים אל אדוני, ותווה את הנער, הנה הנער השני, הנה הנער השני. מה קרה פה שרון בעצם? זו תופעה קרואה הפלוגרפיה. אפלוס ביוונית משמעו אחד, וגרפון משמעו כתיבה, כלומר משמיטים בטעות אות, מילה או קטע, דומים או זהים. עכשיו מה קרה? מעתיק הגיע לנער הראשון, הרים רגע תאים מסיבה כלשהי. אני יודע, אשתו קרא לו, טבע לתקונוס בדיו, שתה מים וכיוצא בזה. הוא חזר לטקסט ועין דלגה לנער השני, והוא המשיך משם.
כלומר בעצם היו שני נערים.
כן, למעשה כל מה שבין שני הנערים הוא שמט לחלוטין. זה מה שקרה פה בעצם. לכן הנער נער, בין הנער הראשון לנער השני, יש טקסט שנעלם, בנוסח שלנו נעלם, אבל בקומראן הוא נשמר. עכשיו, ויש עוד תופעות, אבל אני רוצה לסגור את הפינה במזמור תהילים. עכשיו, שרון, כמה מזמורי תהילים יש למיטב זיכרונך?
150.
נכון מאוד, אבל האם ידעת שבתרגום 70 ישנה 151 מזמורים?
מה זאת אומרת?
ופשיט שהתרגום הארמי הנוצרי יש 154 מזמורים. אז אתה, אז עכשיו את יודעת, שבכל אופן, בשנת 1956 התגלתה בקומראן מגילה ובה מספר מזמורים רב, רובה מוכר מספר תהילים, אך שמונה מהם לא הופיעים בספר תהילים של נוסח המסורה שלנו, ואחד המזמורים דומה מאוד ולפרקים אף זהה למזמור החותם את ספר תהילים בתרגום ה-70. גם התגלה קטע ממזמור קנ"ד ה-154, לא נעסוק בקטע הזה. עכשיו, המזמור הזה הוא מזמור אוטוביוגרפי לכאורה, שמתאר את משיכת דוד על ידי שמואל, ובוא נקרא את המזמור ככה בקצרה. הללויה לדוד בן ישי, קטן הייתי מן אחי וצעיר מבני אבי, וישימני רואה לצונו, שימי לכתוב לצונו בשני וב בלי א', כן, כמו חומד לצון, ומושל בגדיותיו, ידי יעשו רוגע ויוצבותי כינור, ועשים על אדוני כבוד, ואמרתי, אני בנפשי הערים לא יעידו, לא יעידו לו, לא, כאילו, למד וב א', והגבות לא יגידו, יעילו, כלומר, שיבחו עצים את הדברים, והצון, צדיק וב א' נון, עוד פעם, דיברנו על הכתיב המלא שבמלא, את מעשי, מי יגיד ומי ידבר ומי יספר את מעשה אדון הכל? ראה אלוה הכל, הוא שמע והוא האזין. שלח נביאו למושכני את שמואל לגדלני. יצאו החי לקראתו, יפה התור ויפה המראה הגבוהים בקומתיו ויפים בשערם, כמובן יש פה רמז לאבשלום, לא בחר אלוהים בם, וישלח ויקחני מאחורי הצון וימשכני בשמן הקודש, ויסימני נגיד לעמו ומושל בבני בריתו. עכשיו, דוד, עד פה המזמור, זה מזמור שבאמת מופיע גם בתרגום ה-70 וגם בקומראן, אבל לא אצלנו. דוד הוא בעצם האח הצעיר, והוא גם נגן, הוא בונה כלי נגינה, כתוב ידי עשו גב וצבעותי כינור, ותכלית הנגינה היא לשים לאדוני כבוד. עכשיו, שים לב שרון, הניגוד בן דוד שמשבח...
כן, אני מהיום הולכת להגיד תשים לי כבוד, אגב, תפס אותי מאוד הביטוי הזה.
כן, כן, ודוד שמשבח את האל לבין הערי והגבעות הדוממים, והמשך המזמור מתאר דחיית אחי דוד על ידי שמואל, כמסופר בשמואל א' ת'ז'יין. עכשיו, שים לב שרון, אחי דוד יצאו לקראת שמואל, ולדוד היה צריך לשלוף מהצון, על מנת ששמואל יראה, הוא ברוח מי ראוי למלוכה, כמובן דוד, והמזמור הזה שרון קורא לנו באמת צוהר מרתק להתגבשות ספר תהילים. לנו יש רק 150 מזמורים, אבל היו עוד שלא נכנסו, והנה נמצא המקור העברי שעמד בפני המתרגם היווני של התנ״ך, מזמור קופנון א', בתרגום השימים, והוא נמשך עוד טיפה, ומתאר את ניצחון דוד אל אוליית, ולמרבה הפתעה, בסוף המגילה, בה התגלה המזמור שקראנו, יש תחילת מזמור אחר כתוב, תחילת גבורה לדוד, משמשכון אבי אלוהים, אזי ראיתי פלישתי מחרף, וזה ממש מתאים לתרגום השיבים. והנה משפט הסיום שרון, בגולת המחרף נסיים את הפינה, בפעם הבאה תהיה פינה אחרונה בנושא קומראן, והיא תעסוק בספרות הפשרים.
נהדר. תודה רבה לך, ובריאות שלמה, דוקטור אילן בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. ביי ביי.
להתראות לך ולמאזינים.